פרק א', נקרא את הפסקה הראשונה. או אולי שתי הפסקאות הראשונות, נקפוץ לפסקה האחרונה כדי להיכנס בכלל לעניינים. דע שנפש האדם אחת ויש לה פעולות רבות חלוקות, יקראון קצת הפעולות ההן נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחשבו הרופאים, עד ששם ראש הרופאים פתיחת ספרו שהנפשות שלוש: טבעית, חיונית ונפשית, ופעמים שיקראו כוחות וחלקים, עד שיאמר חלקי הנפש, וזה השם יעשו הפילוסופים הרבה פעמים, ואינם רוצים באומרם חלקי, שהיא מתחלקת כחלק הגופות, אבל אמונים פעולותיה החלוקות של נכלל הנפש, כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה, וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפאהו כולו וחלקיו מה הם, רצוני לומר גוף האדם, וצריך שידע איזה דברים יחלו מלשון יגרמו לו למחלות וישמור מהם, ישמרו על הבריאות שלו, ואיזה דברים יבריאו כשהוא חולה או עוד לפני שהוא חולה כדי לשמר את עצמו ויכוון עליהם. כן, רופא הנפש הרוצה לתקן מידות האדם צריך שידע הנפש וכוחותיה בכללה וחלקיה, ומה יחלה אותה ומה יבריאה. אומר הרמב״ם, מפתיע, אחרי ההקדמה הזאת היינו מצפים ממשפט אחר לגמרי לכאורה, ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה: הזן, והוא נקרא צומח, והמרגיש, והמדמה, והמתעורר, והשכלי. יש לי שאלה. אולי במשפט אחד אני חייב להשלים. נדלג רגע על הפסקה הבאה, או כמה פסקאות הבאות, אחרי שהוא מגדיר כל אחד מהם. תקפצו רגע לעמוד, בהוצאה שלי, עמוד קס"א בסוף, כלומר סוף פרק א', ודע שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר, והשכל לצורה. שאלה. כשהרמב״ם אומר, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה, אז ריבונו של עולם, על מה אנחנו עכשיו הולכים לדבר? פסיכולוגיה, או אני קורא, אנחנו הולכים ללמוד מידות? תיקון המידות. אם כן, אנחנו הולכים ללמוד מוסר, נכון? שאלה. אם אנחנו הולכים עכשיו ללמוד רפואת הנפש, דהיינו תיקון המידות, זה לשון הרמב״ם, ואתה יודע שתיקון המידות היא רפואת הנפש וכוחותיה, אז מה ריבונו של עולם הקשר בין תיקון מידות, שהרמב״ם קורא לו רפואת הנפש, לבין החלק הזן שבאדם, דהיינו המערכת הפיזיולוגית שלו? כן, צריך להבין מה אתה אומר. אבל צריך להבין מה שאתם אומרים. מה זה קשור לרגשות? מה זה קשור לדמיון? לרגשות אולי אני מבין. לדמיון? לשכלי? ליכולת האינטלקטואלית של האדם? מה זה קשור? אלא שכאן אנחנו צריכים להגדיר הגדרה קצת יותר עמוקה למושג מידות. דיברנו, סליחה רגע, דיברנו על זה ביום עיון שהיה באלול. היה יום עיון בענייני המידות. עסקנו קצת בסוגיה הזאת. אני לא יודע מי היה ביום עיון הזה, אבל הייתי רוצה לחזור על כמה עקרונות כפתיחה מאוד בסיסית למה שאנחנו הולכים ללמוד בשמונה פרקים. אז מי ששמע זה יהיה חזרה, ומי שלא שמע חשוב, אני חושב שישמע. בואו נעשה סדר. כשאנחנו מדברים על תיקון מידות, אנחנו הולכים עכשיו ללמוד דברים קשים, דברים קצת קשים, קצת מופשטים, אבל מאוד חשוב. אנחנו הולכים לדעת, אנחנו הולכים ללמוד על תיקון מידות. מה זה מידות? הרי אני מתאר לעצמי שרוב מי שנכנס לפה עכשיו לשיעור הזה, אמר לעצמו, יש פה שיעור במכון על איך בונים את המידות שלו. אז כדאי להיכנס לשיעור הזה. אז בואו ננסה להבין, עכשיו אנחנו עושים פה. מה השורש של המילה מידה? מידה, מלשון מד. או מדד. דיינו, מידה זה מלשון מדידה. מילים אחרות, מידה שווה שיעור. שיעור לא שיעור בכיתה, אלא שיעור הכוונה לשער כמה. ערך, כמות, אבל לא פיזית כמובן, כן? אלא ערך יותר פנימי. כשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על שיעור, על ערך, מילים אחרות, על גבול, על קצבה, וכולי. שאלה, מהן שתי המידות המרכזיות שאנחנו כבני אדם חיים בעולם? נא להשתחרר מתפיסות רוחניות, נדבר עכשיו ברמה הכי פשטנית קודם כל. אנחנו חיים בשני ממדים בעולם, שני סוגי מידות. איך? מצוין. אומר אלעד בצדק, זמן ומקום. האדם חי בשני ממדים. הוא חי בממד הזמן, והוא חי בממד המקום. שאלה, האם הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא שייך למידות? לא. הוא לא בזמן, הוא לא במקום. למשל, למדנו אצל הגננת, הקדוש ברוך הוא היה הווה ויהיה. מה זה בא לומר? שאין אצלו עבר הווה ועתיד. הוא שייך לממד שמעל לזמן. וכן מקום. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצמותו לא שייך לממד של מקום. אבל העולם שלנו כן שייך לזמן ומקום. והאלוהי, הקדוש ברוך הוא, אינסוף ברוך הוא, כן מתגלה בזמן ומקום. למדנו עכשיו דבר גדול. שהקדוש ברוך הוא בעצמו הוא מעל למידות, אבל בעולמנו הזה הוא מתגלה במידות. האם אני מספיק מסביר את עצמתו?
המידות מפשוטו.
עוד פעם. הוא, אתה עכשיו תקוע בשאלה שלך במידות הנפש. צא מזה. אנחנו עכשיו יצאנו ממידות הנפש, כי פתאום הרמב"ם חיבר אותנו לדמיון, לשכל. אנחנו עכשיו מדברים על מידות ברמה אחרת לגמרי. עוד פעם, אני חוזר. הקדוש ברוך הוא בעצמותו, הוא לא שייך לגבול ולמידה. הוא מעל לשיעור, אינו גוף, אינו דמות הגוף, הוא נקרא אין סוף, כשמו כן הוא, אין סוף. אין סוף. אין לו סוף. הוא לא שייך לעולם של סופיות, לעולם של מדידות, לעולם של שיעור. אז שני הממדים שדרכם הוא מתגלה אלינו, אין זמן ומקום.
אין סוף זה לא זמן?
אין סוף זה לא זמן? זה אין סוף? מה המספר האחרון באין סוף? אין סוף, כי תמיד אוסיף עוד אחד. אין סוף. אין סוף כשמו כן הוא, אין סוף. בוא נשמע מה שאנחנו אומרים. אם כן, הקדוש ברוך הוא בעצמותו לא שייך למידות. האם נכון יהיה לומר שהקדוש ברוך הוא מדוד במידות? לא. אתה שומע ראה? אני יודע שאני שובר פה אחרי משהו. הקדוש ברוך הוא בעצמותו לא שייך למידות. אלא מה? כדי שאנחנו, עולם הזה, בני אדם, מין אנושי, יוכל לקבל אותו, יהיה לנו כלי להכיל את האינסוף הזה, אז הוא הלביש את עצמו במידות. הוא קבע לעצמו איזשהו גבול. דוגמה שמופיע בחז"ל, מופיע ברמב"ם להלכה. כשהקדוש ברוך הוא התלבש במעמד הר סיני, אז החז"ל אומרים שהוא התלבש כמו ששליח ציבור עטוף בטלית. אז אם כן, מה שנקרא הר סיני במהלך ההיסטוריה, מאז הר סיני ועד היום הזה, הקדוש ברוך הוא מתלבש, יש לי ציבור עטוף בטלית. אז מה הוא מתלבש, יש לי ציבור עטוף בטלית? אף אתה, יש לי ציבור עטוף בטלית. כשהקדוש ברוך הוא היה צריך להופיע בקריאת ים סוף, לקרוא את הים, אז הקדוש ברוך הוא התלבש כגיבור מלחמה, כרמטכ"ל, לא כשליח ציבור עם כיתל ביום הכיפורים, ממש לא, אלא כגיבור מלחמה. ולכן כל מה שבמשך ההיסטוריה הוא יהיה בחינת קריאת ים סוף, מה הוא התלבש כגיבור מלחמה, אף אתה התלבש כגיבור מלחמה. וכשמשה רבנו מתלבש בים סוף לא כגיבור מלחמה, אלא כשליח ציבור עטוב בטלית, דהיינו מתפלל לשם, הקדוש ברוך הוא נוזף בו, מה תצעק אליי? עכשיו אתה מתלבש, לא לפי הלבוש אני מתלבש. אם כן, כל עבודת השם שלנו זה להתלבש במידות שהקדוש ברוך הוא מתלבש. האם הוא שייך בעצמותו למידות? לא. האם לעולם הזה הוא מתגלה במידות? כן. דוגמה פשוטה מופיעה בספר כוזרי, שני אנשים באים לדין. אחד יוצא זכאי, אחד יוצא חייב. זה שיצא זכאי אומר השופט צדיק. זה שיצא חייב אומר השופט רשע.
מי צודק? מי צודק? אף אחד. כי מה השופט? שופט אמת. אלא לאחד זה מתלבש בצדיקות, לאחד זה מתלבש ברשות. אם כן, מה זה בעצם בניין המידות? מה זה עבודת המידות? מה זה תיקון המידות? זה לא רק מידות הנפש. כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים ללמוד על מידות, אנחנו הולכים לזהות את הלבושים שהקדוש ברוך הוא מתלבש דרכם בעולם. וזה מדע מדויק. כי אם אני לא אתלבש במידה המדויקת, כי לכל מידה יש מידה, מדידה, שיעור, זה מדויק מאוד. אז אם אני לא אתלבש באותה מידה, אז יכול להיות שאני ממש לא מכוון למה שהשם מתלבש. אז אני צריך לשאול את עצמי, איך הקדוש ברוך הוא התלבש כשגרשו את אנשי גוש קטיף, מגוש קטיף בעצם את כולנו, ולא רק גיאוגרפית, אלא איך הוא היה מתלבש במציאות כזאת? ממנה צריך להתלבש באותה צורה? מה? ברור, השאלה היא מעבר לזה. זה ברור. לכן מה למדנו עכשיו רבותיי? שלימוד מידות זה לא מידות הנפש בלבד. זה לימוד הלבושים האלוהיים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתלבש בעולם. אני רוצה לסבך עוד קצת את העניין. דיברנו על זה פעם. נראה לי שהרוב האנשים כאן כרגע לא שמעו את זה. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא אותו הקדוש ברוך הוא. דיינו אינסוף שווה אינסוף. אם כן, אז למה בעולם שלנו זה מתגלה אחרת? ניקח את הדוגמה אולי הפשוטה ביותר. אני מסייר ציור לא נכון, כי ציירתי פה סוף, יש כאן גבול. אבל נגיד שהקדוש ברוך הוא אינסוף. בסדר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו כל מיני לבושים. נגיד שפה הוא ילביש על עצמו לבוש דק, ופה הוא ילביש על עצמו לבוש שווה. התוצאה היא כאן, הנה כאן X וכאן Y. או כאן א' וכאן ב'. התוצאה של האינסוף דרך הלבוש הזה היא תהיה א', התוצאה של האינסוף דרך הלבוש הזה תהיה ב'. לדוגמה, כשהקדוש ברוך הוא לביש את עצמו לבוש דק, ממילא האור האינסופי הזה הוא אור גדול, כמו פרוג'קטור גדול ששמתי עליו רק איזו מחיצה דקה אחת. האור שיצא מחוץ למחיצה הוא אור גדול מאוד, משמעותי מאוד. הלבוש הדק הזה לדוגמה נקרא ישראל. אז כשהקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בלבוש הנקרא ישראל, יצא מציאות הנקראת ישראל, או אני אגיד אולי אחרת, כשהקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בלבוש דק, יוצאת מציאות הנקראת ישראל. שסייה הכהן, סייה הכהן גדול. כשהקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו לבוש שווה, יוצאת מציאות שנקראת דומם. ניקח דוגמה שתזעזע את נפשנו, שיצא מציאות שנקראת חי, ובפרט החי הטמא הנקרא חזיר. שאלה, האם האינסוף האלוהי המופיע בישראל והמופיע בחזיר, בכהן גדול ובחזיר, אותו אינסוף אלוהי?
כן.
כן, אז מה שונה? אז למה זה חזיר ולהבדיל זה כהן גדול?
הלבוש.
אז החזיר צריך להתלבש בלבוש שהקדוש ברוך הוא התלבש, דהיינו להיות חזיר. איך הוא עושה את זה? אין לו בחירה חופשית, אין לו הכרה, הוא פשוט ככה. אבל האדם, זה כבר יותר מסובך, האדם צריך לגלות את הלבוש האלוהי בצורה מדויקת. איך הוא עושה את זה? על ידי הכרה שכלית. אנחנו מתחילים להיפגש עם סוף פרק א'. החום, כל ארבעת החלקים הם חומר והשכל עצור. נגיע לזה בהמשך. אם כן, מה אנחנו הולכים ללמוד פה? אנחנו הולכים ללמוד את הלבושים שהקדוש ברוך הוא יתלבש דרכם. עכשיו יותר עמוק. שבשפת הקבלה זה נקרא שמות הבורא, בשפת המוסר זה נקרא מידות הבורא, ובשפת ההלכה זה נקרא מצוות הבורא. דהיינו, דרך השכל אני אקרא לזה אמונה, שמות, דרך הנפש אני אקרא לזה מוסר מידות, דרך הגוף הפעולות אני אקרא לזה מצוות.
דרך מצוות המתלבש כאילו.
אם כן, המצוות שהקדוש ברוך הוא מתלבש אלינו עד הממד הכי נמוך שהוא הגוף, הם בעצם בשורשן מידות, שהן בשורשן מחשבות, שמות, אידיאלים, ערכים. אז האידיאלים המוסריים בעצם במקורם הם אידיאלים רעיוניים, ובהשתלשלותם הם אידיאלים מעשיים. הלימוד העוסק באידיאלים האלה, ברעיונות, נקרא לימוד הקבלה או לימוד האמונה, במידות הנפש נקרא מוסר, בפעולות הגוף נקרא הלכה. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה, אני רואה שזה מספיק לכרגע, לפי התגובה אני רואה. ברור מה אנחנו הולכים לעשות?
כן.
אז על איזה נפש אנחנו מדברים עכשיו, ריבון העולם? על איזה נפש? דה, נפש האדם, אחת היא, על איזה נפש אתה מדבר?
אתה מדבר על הנפש הנקראת אצל הראשונים נפש התנועה, זהו הנפש המניעה ממקום למקום, מה שנקרא נפש חיה. אתה מדבר על הרצון, אתה מדבר על הדמיון, אתה מדבר על החוכמה, אתה מדבר על הנשמה. על מה רבנו הרמב״ם אתה הולך לדבר? תשובה, הרמב״ם אומר, אני הולך לדבר על הנפש האחת שכוללת את הכל. חוץ, אם יורשה לי לומר למרות שיש חולקים, למה שאני רוצה להגיד עכשיו, חוץ מהנשמה. אנחנו לא הולכים עכשיו לזהות את האינסוף האלוהי, אם אפשר לומר, בנקיותו, בטהרתו, בעצמותו, הנקרא נשמה. אנחנו הולכים ללמוד, להיפגש עם האינסוף האלוהי המתלבש בלבושים שונים, שהלבוש הדק יותר נקרא שכל ודמיון, הלבוש העבה יותר נקרא למשל מרגיש וזן, הפיזיולוגי והרגשות. האם ברור מה אנחנו הולכים ללמוד? ראים, הרמת ידיים באמצע? לא הרמת ידיים. שלום רחמים מנבט קלי מניצן. הקדוש ברוך הוא אינו מוגדר ולכן גם אינו אין סוף, אלא מתגלה באין סוף, כלומר עוד אחד מהלבושים. לא הבנתי את כבודו רחמים. הקדוש ברוך הוא בהגדרה, הוא בלי הגדרה. אין סוף זה לא הגדרה? זה מה שישי שאל מקודם, זה מה שניתי. לא, אין סוף זה אין סוף. אין סוף זה סימן שאלה. תמיד אנחנו מציירים אין סוף בצורה הזאת. אין סוף. לא יודע מה זה. אין סוף זה לא הגדרה. עוד פעם, אתה מדבר שהמתמטיקה הוא רוחנית. רוחנית זה לא הגדרה. אין סוף זה לא הגדרה. לכן אני חושב שנקודת ההנחה של רחמים לא הבינה את מה שהתחלתי להגיד מקודם, אז אני מקווה שלך יותר ברור. בבקשה, שכחתי את שמך? מוטי, כן.
יש אינסוף שמתגלה לנו בלבושים, ויש אינסוף שמתגלה לנו בלבושים, ויש את הנשמה
שזה משהו נפרד? אתה שואל, האם הנשמה באדם, בעולם הזה, היא נפרדת?
לא. לא עניין שנפרד. זה שני דברים שונים, זאת אומרת, יש נשמה...
יש חלק אלוהי אינסופי, שהוא בפני עצמו, ויש חלק אלוהי אינסופי המתלבש. האם בעולם הזה החלק האלוהי האינסופי הזה יתלבש? התשובה היא כן. מה? הנשמה מתגלה דרך הלבושים. תקרא, זה נשמה, מה זה משנה? עוד פעם, מה זה נשמה? נשמה זה הנשימה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הפנים של הקדוש ברוך הוא עבר אלינו ויפח באפיו. כמו שדיברנו פעם, הנשיקה. הנשיקה של הקדוש ברוך הוא אלינו, דיינו העביר את מה שבתוכו אלינו. זה נקרא נשמה, נשימה. הנשימה האלוהית היא הנשמה שלנו. מצוין. הקדר, אתה זוכר את הקדר בנפש החיים? זה. כן, בבקשה.
לא אמרתי מה שאמר אמר, שלומדים את כל הלבושים חוץ מהנשמה?
מה שאנחנו אמורים ללמוד, כל התורה כולה, ובעצם איך הקדוש ברוך הוא מתלבש אלינו. בכל זמן, בכל מקום, בכל נושא, בכל עניין. אני אומר את זה בצורה מצחיקה קצת. אם הקדוש ברוך הוא היה עכשיו במצבי בשעה 12 וחצי בצהריים, היום יום שלישי 12 וחצי, מה הוא היה עושה עכשיו? האם הוא היה הולך לישון כי הוא לא ישן שלושה ימים? האם הוא לא היה הולך לאכול כי הוא לא אכל שבוע? האם הוא היה בא ללמוד עכשיו בשיעור פה? האם הוא היה לומד חבות הגמרא בבית מדרש? האם הוא היה הולך ללמוד פיזיקה אטומית באוניברסיטה? מה עכשיו אלוהים היה עושה? מה אלוהים עושה בערב ראשון של חנוכה? מדליק נר חנוכה. אז מה אני צריך לעשות? להדליק נר חנוכה. את בחייך. אלוהים מדליק נר חנוכה. איפה החנוכיה עומדת שם בשמה? זה רעיוני, צריך להבין מה אמרנו. מה קרה בחור עושה כשהוא קם בבוקר? אומר מודה אני. אני צריך להגיד מודה אני. למי אומר מודה אני? זה עומק חז"ל שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אז מה הוא מניח תפילין? אתה מניח תפילין. אני יודע שזה מופשט, זה קשה. זה גם שעובר כמה מיתוסים, אני יודע. בבקשה, יהודה. הרב הסביר שהקדוש
ברוך הוא נולד הר סיני, אחר שדוד נולד שליח ציבור.
דרך אגב, צריך להבין מה זה נקרא שליח ציבור ומה זה תלית.
לא, ובמה זה התבטא, ובמה זה עזר לעם ישראל לקבל אותו?
לא הבנתי מה אתה שואל. אני עוד לא יודע מה זה תלית ולא יודע מה זה שליח ציבור. עכשיו אתה שואל שאלה ג' כבר. מה אכפת לי שהוא היה עם תלית? ואם היה בלי תלית?
לא,
אז צריך להבין מה זה. אני לא יודע, לא הסברנו מה זה. לא הסברנו מהי המידה הזאת, לא הסברנו. לא הסברנו, אמרנו גדר שחזל אמור, עכשיו צריך להבין אותו. דרך אגב, אתה מבין מה זה גיבור מלחמה? מה זה, קדימה הסתער, פזצת? צריך להבין מה זה. רבותיי, זה מדע מדויק, זה לא סיסמאות של ישיבה תיכונית, עם כל הכבוד לישיבה התיכונית. זה דבר רציני, זה מדע מדויק. מה ידידיה? אבל חשוב שנבין שמידה זה מלשון מד, מלשון מדד, מלשון מדידה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מדד את עצמו, אז כמו שאמרנו פעם, שכחתי להגיד את זה פה. נכון. כשהקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בלבוש שמאל, לבוש קטן, האור שיצא בחוץ היה אקסטרלארג'. קוראים לזה ישראל. כשהקדוש ברוך הוא הלביש את עצמו בלבוש אקסטרלארג', האור שיצא בחוץ היה שמאל. ככל שלבוש יותר גדול, האור בחוץ יותר קטן. דרך אגב, זה פרק שביעי בשמונה פרקים. הסרת המחיצות. בשביל המקובלים, הסרת הקליפות. יאללה, יאללה, תסיר את הקליפות, תסיר את הקליפות. קראים את הביטויים האלה? מה זה? אומרים ולא אומרים, לא יודעים מה אומרים. מה זה להסיר את הקליפות? הקב"ה ברא באדם, רואה את האדם עם כל מיני מעטפות, החוצצות בפני אינסוף האלוהי שבו, אז יש מעטפות שהוא צריך להסיר אותן. יש מעטפות שהוא צריך להתגלות דרכן. אז מה להסיר ומה להשאיר ולהתגלות דרך? בשביל זה צריך ללמוד. הגעתי למכון מאיר. מה אני זורק לזבל ומה אני לוקח איתי ומגלה את האור הפנימי שלי דרך הרבדים האלה? בשביל זה בא למכון מאיר ללמוד. בדיוק. בבקשה. תשובה, כי כנראה כשהרמב"ם מדבר על הנפש, הוא לא מדבר רק על הרצון, והוא לא מדבר רק על המידות, במובן שאנחנו קוראים לזה מידות. אלא הוא מדבר על כל הממדים הטבעיים חוץ מהנשמה, לפי לפחות הסבר אחד, חוץ מהממדים, כל הממדים הטבעיים שמהם מורכב האדם. לכן לכל אדם יש מערכת פיזיולוגית, הרמב"ם קורא לזה זן, לכל אדם יש מערכת נקרא לה של רגשות, או יותר נכון חושים, הרמב"ם קורא לזה מרגיש, חמשת החושים, לכל אדם יש כוח רצון, הרמב"ם קורא לזה המתעורר, לכל אדם יש דמיון, הרמב"ם קורא לזה המדמה, ולכל אדם יש שכלי, לפחות לפי הסבר אחד נסביר, יכולת אינטלקטואלית, למידה, חוכמה. אלה בעצם חמשת הממדים שמהם מורכב כל אחד מבני האדם במין האנושי. עכשיו, א', אנחנו צריכים להגדיר את הגדר של כל אחד מהם, ב', מה היחס בין חמשת החלקים, כמו שאומר הרמב"ם, ארבעת הראשונים חומר והשכל צורה, ואז אם אנחנו הגדרנו כל אחד כפי שהוא באמת, ויצרנו את היחס הנכון בין חמשת החלקים, אנחנו אנשים עם נפש בריאה. עכשיו משפט קצת קשה, ואם אנחנו לא יודעים כל חלק לפי גדרו מהו, ולא מגלים את כל החלקים בפרופורציה הנכונות, בהרמוניה הנכונה ביניהם, אנחנו חולי נפש. לא במובן הפסיכיאטרי, אלא במובן הרמב"מיסטי. דהיינו, אנחנו לא מגלים את האלוהי דרך הכלים שהוא ברא בנו בצורה נכונה. אם כן, ברוך השם, כולנו חולי נפש. כולנו חולי נפש. ולא חולה נפש. כל הדמיון, הרצון, השכל, הכל מאוזן, הכל הרמוני, הכל בסדר. אני חולה נפש. כולנו חולה נפש. צריך להיות אדם שסיים את תפקידו בעולם הזה כדי לא להיות חולה נפש. נכון, אז כל החיים אנחנו חולה נפש. אלא לאט לאט אנחנו מבריאים. לאט לאט אנחנו מבריאים. אם כן, מכון מאיר, אפשר לעשות שלט בכניסה A3, בית חולים לחולה נפש. דרך אגב, רק מה היתרון במקום הזה על מקומות אחרים? שפה יודעים שאתה חולה נפש. פה אתה יודע שאתה חולה נפש, שם אתה כאילו בריא, אבל אתה חולה. המחלה יותר גרועה שהחולה לא יודע שהוא חולה, שהוא חושב שהוא בריא.
פה מודים באשמה.
ומנסים לתקן את זה. מה הרי, מה קרה? בבקשה, אינו. כן. יונתן, לא אינו. יונתן.
האדם, האין סוף, זה בעצם אפשר להגדיר את זה, זה הנשמה שלנו.
כן.
עכשיו, בחי, או ניקח אפילו את הדומם, יש גם איזה סוג של אין סוף, אבל זה לא נשמה, אז מה זה...
נכון, בוא נקרא לזה בכותרת כללית, שואל יונתן, הרי גם בכל הבריאה, חוץ מן האדם, יש צלם אלוקים, שהתורה לא קוראת לו נשמה. נכון? התורה אומרת ויאמר יהי ויהי, ויברא, וייצר. התורה לא קוראת לזה, לא, סליחה, לא קוראת לזה נשמה. לא קוראים בפח ובאב נשמת חיים, היא אפילו קוראת לזה צלם אלוהי. אז הייתי אומר, יש צד אלוהי בכל בריאה, שכרגע לא ניכנס להגדרות של חי צומח דומם, שהוא צלם אלוהים, לא הייתי אומר אפילו צלם אלוהים, אלא הופעה אלוהית נמוכה. שפלה. בסיסית מאוד. ראשונית מאוד. קיומית מאוד. הישרדותית מאוד. מאוד נמוכה. שבדומם זה הנמוך ביותר, הצומח יותר, החי יותר, כמובן הגענו לאדם ואחרי זה ישראל. רק שנייה, אני רצבי הראשון.
הרב, אני כדי לדעת את כמות המידות, השיעור שאני צריך לכל דבר ודבר בחיי, זה על ידי התקרבות לאדם שהוא יותר קרוב למקור, שזה הרב שלי.
זה על ידי לימוד, היות והמידות, זה ערך מדויק של, אני אגיד ככה, זה מדידה מדויקת של ערך, אז קודם כל צריך ללמוד את הערך, ובית את גבולות הגזרה שלו. לכן הפסקה הראשונה במידות הראייה, שהרב מדבר על מידות, ספר מידות הראייה, הפסקה הראשונה בפתיחה, שתי פסקות פתיחה, פסקה ראשונה, זיכוך המידות בדרך הדעת, קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כן, מידות אבל... זה לא התפעלות נפשית, זה לא אינטואיציה, זה לא הרגשה. מידות זה חוכמה. ולכן אומר הרמב״ם בסוף פרק א' דבר מזעזע, לכן קפצנו לשם. ודע שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. מה זה חומר? כלי קיבול. והשכל הצורה. מה ייתן את הכיוון הנכון? לזן, למרגיש, למתעורר ולמדמה? השכל. ואם האדם אין לו שכל, הוא מדמיין מה שבא לו, הוא רוצה מה שמתחשק לו, הגוף שלו מתפקד, איך שהוא החליט, לא יצור ציור כזה. החושים שלו עובדים, הפקרות מוחלטת. אין שכל שמנהל. מה קורה אז? אומר הרמב״ם, דבר חמור. וכשלא הגיע לה הצורה, כשאין שכל שמנהל את כל ארבעת הצדדים הנמוכים יותר, יהיה כאילו מציאות ההכנה שבאה לקבל הצורה היא לבטלה. וכאילו, היא מציאות אבל. אדם שהחיים שלו מתנהלים על פי השכל, הוא אדם מת. הוא אדם לא חי. הבל. החיים שלו מיותרים.
הרב שלי כבר עשה...
מה זה? אני לא מבין את הביטוי הזה, מה זה הרב שלי?
לא, אני מתקרב לבן אדם שיותר קרוב... הרב גם נתן דוגמה עם התלמיד שהלך...
בוא אני אענה לך, לא לומדים הלכה ממעשה רב.
נכון.
יפה, למה? כי מאיפה אתה יודע למה הרב שלך עושה א'? אולי זה חומרה, אולי זה יוצא דופן, אולי זה... ברור, לכן אני לא לומד מהרב שלי מה שהוא עושה, אני לומד מהרב שלי את מה שהוא מלמד. ומורנו הגדול הוא הרמב״ם. אז אני עכשיו לומד מהרמב״ם, רופא הנפשות הגדול, הרמב״ם.
נכון, אבל הרב שלי הוא כאילו הצינור ש...
הרב שלך הוא הצינור, אבל לא רק דרך המעשים, אלא דרך החוכמה. ולכן, אני אומר קצת משפט חריף, יוצא דופן קצת, ולכן יכול להיות מאוד שאתה תראה מעשה ברב שלך, שהוא לא מממש את החוכמה שצריכה להיות פה, שהוא לימד אותך. ולכן אני לא אלמד מהמעשה שלו, אני אלמד מהחוכמה שלו. נכון, שהלימוד הכי גדול, הגדול ביותר, הוא דווקא מהמעשי. כמו שהרב כותב בהרבה מקומות, שיותר מכל הדרשות וכל המאמרים וכל הזה, החיים של האדם, זה המסר, זה הלימוד, זה הכוח המלמד היותר גדול, נכון? אבל אני עכשיו כתלמיד, לומד קודם כל חוכמה. לכן הרב כותב בעיני התחילת עיני השבת ב', שהכוח המרכזי שמחבר בהתחלה בין רב לתלמיד, זה החוכמה. נכון שמעבר לחוכמה, בבסיס החוכמה, בשורש החוכמה, בתוצאות של החוכמה, יש כאן חיים. זה קשר של חיים, זה לא קשר של העברת אינפורמציה. אנחנו באים באוניברסיטה פה. זה קשר חי, זה קשר נשמתי, פנימי. אבל הכלי המרכזי שדרכו זה מתגלה, הוא השכל, החוכמה. אם אתה רואה את הרב שלך הולך עם האסלה בערב פסח, אתה לא תשבור את האסלה שלך בבית ותלך להחליף כי יש באסלה חמץ. אלא פשוט האסלה בבית רבך נשברה, זה הכל.
יש דברים שהרבה יותר קשה להבדיל, אבל אתה מדבר על דברים קיצוניים. אני מדבר איתך על...
אני מספר לך סיפור חסידי.
יש רבנים שמלמדים חוכמה בצורה מסוימת, ויש רבנים שמלמדים חוכמה בצורה מסוימת.
עשה לך רב? עכשיו נרשה את השאלה שהטרידה אותו באמת. עד עכשיו הוא הולך מסביב, עכשיו זאת השאלה. איך אני קובע מי הרב שלי? איך אני יודע מי ממשיך את הרמב״ם? איך אני יודע מי ממשיך את משה רבנו? תשובה. עשה לך רב? משתלק ומסווס. זאת משנה אחת לגבי משנה אחרת. מי קובע מי הרב שלך? אתה. אף אחד לא הכריח אותך לבוא למכונה. אתה בחרת. לא מסתדר לך פה. לא מתחבר לך.
הדברים מבלבלים אותך, מטשטשים אותך, אחרי שניסית תקופה משמעותית ברצינות, בבקשה, לא תחפש כיוון חדש, כיוון אחר. עשה לך רב, אתה קובע.
מה יש?
הרב לא אומר שלום, אני הרב, נא להקשיב. מה פתאום?
מה אני קובע?
אבל זה בסדר שיש... על פי ההכרות השכליות שלך, שיש התאמה, האינטואיציה הפנימית שלך, על פי הזרם הנשמתי שלך שקשה להגדיר את זה במושגים, על פי זה שאתה מרגיש טוב עם הרב שלך. אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ. אתה לא מרגיש טוב מכון מיר, תלך לחפש מקום ששם תרגיש טוב.
אבל יש כזה הרגשה גם...
לא כתוב אין אדם למד אלא במקום שמוחו מבין. אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ. אין לב...
אבל יש גם הרגשה אינטואיטיבית כאילו הדברים אחרים הם לא נכונים.
למה? בדקת? תבדוק! תבדוק! דרך אגב, זה לא מה שאתה צריך לבדוק לשבת בישיבה שם חצי שנה. זה מה שמספיק שאתה הולך לזה בית כנסת, שומע את דרשה בנוחה לערבית שמסמלת את הסימן, את הכיוון של אותו בית מדרש, ואתה אומר, זה לא בשביל זה, זה לא זה. מספיק.
זה לא זה רק בשבילי?
עכשיו זו שאלה עקרונית. האם יש עקרונות שהם שייכים לכל התורה כולה, בכל הדורות, לכל החכמים? ב', האם יש תקופות מסוימות שבהן יש עקרונות שהם מחודדים מאוד באותה תקופה, ודרכם כל השפע יופיע לעולם? התשובה לשתי השאלות האלה היא כן. אחרי שני העקרונות האלה, עכשיו עשה לך. דרך אגב, נגיע לזה בבניין אמונה. כשנלמד על ישראל ועל המאבקים בתוך החברה הישראלית, אז נגיע לסוגיה של בעורות שם שלושה כוחות מתאבקים במחננו. שבזרם האנושי יש תמיד מאז בריאתו שלושה כוחות. כלומר, יש שלושה זרמים פנימיים אלוהיים מאוד בנפש האנושית. ואם האדם לא מביא את שלושת המידי ביטוי בהרמוניה הנכונה בין שלושתם, אז האדם הזה הוא בעייתי, חלקי, חולני. חולה נפש. נדבר על זה. בוא נשמור את זה לבינן אמונה, זה לא קשור לפה. ראם. אין דבר כזה. הסתכל באורייתא וברא אלמא. אז הסתכל בתורה וברא את העולם. חלק מהעולם זה גם אני. אז שקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא גם אותי. אז כשאני מסתכל בתורה אני רואה את עצמי. הבנת את המשפטים האלה? עוד פעם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. חלק מהעולם זה גם אני. אז שקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא גם את ראם. אז כשראם עכשיו מסתכל בתורה, במה הוא מסתכל? במראה. וכשגיא מסתכל במראה, בתורה, במראה שלו. וכשאבי מסתכל במראה, בתורה, במראה שלו. וכשברק מסתכל, וכו'.
הסובייקטיביות שלי בתורה היא בעצם סוג של אובייקטיביות?
מבחינתך כן.
והשינת שלי
לא? לא. כלומר, זו השאלה של ניר. יש כמה רמות אובייקטיביות ששייכות. בוא נדבר אחרת. יש לכל אחד מהיושבים פה, לכולנו עכשיו יש ארבעה מכנים משותפים. כולנו בעלי חיים, קודם כל. כולנו, יש לנו בעלות על חיים. ברוך השם, אנחנו חיים. כולנו בעלי חיים ממין אדם. כולנו בני אדם. כולנו בני אדם ממין זכר. אני מאמין. כן. וכולנו בני אדם, בני ישראל. אם כן, ארבעת המכנים המשותפים שלנו הם בעלי חיים, בני אדם, זכרים, בני ישראל. עכשיו, אחרי ארבעת הקומות המשותפות של המכנה המשותף הרדוד ביותר, הנמוך ביותר, עכשיו מכוח זה מופיע ראם, מופיע גיא, מופיע אבי וכו'. אז ראם יגיע לעצמו מתוך ארבעת הרבדים המשותפים לו ולכל מה שאמרנו עכשיו.
להגיע לזה זה לימוד.
רק חוכמה.
לימוד.
לימוד, חוכמה. לא התרגשויות ולא חוויות ולא התבודדויות ולא תפילות. לימוד תורה. לא. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה, אומרת הגמרא. התפילה היא מחלחלת את ההבנות התורניות של השכל. מחלחלת, מפנימה, את התובנות התורניות שבשכל. מה? אתמול דיברנו לילה שלם רק על התפילה, על חשיבות התפילה. היית בשיעור? אתה לא יכול לחשוד בי שאני נגד התפילה. אתמול דיברנו לילה שלם על זה, נכון? לילה שלם על תפילה דיברנו. כמה התפילה היא חשובה, וכמה היא חוק, יצא חוק לעולם. יצחק. אבל ביחס שבין תורה לתפילה, התורה היא הכרת העקרונות, הכרת האמיתות, והתפילה מחלחלת. הרב כותב מקום אחר, שהתפילה מחלחלת מבחינה נפשית, פנימית, את הערכים המוסריים של התובנות הלימודיות שלמדתי. לכן אם אדם חושב שהוא יתפלל ולא ילמד, אז אין מה לחלחל. זה כמו אחד שותה מים, באמצע סעודה. למה אתה שותה מים? להעביר את האוכל. אבל מה עיקר האוכל? האוכל, לא המים. אז בלי מים אני יכול להיחנק. אבל אם אני אבוא לסעודה וישתה מים, אני אסווה? לא. לא, אין למים מה להעביר. אז המים מעבירים את האוכל. אז מה האוכל? לימוד תורה. מה התפילה? מעבירה את האוכל. דהיינו, מפנימה מחלחלת.
זה מה שאמרת,
לכן אמרו חז"ל, מסיר אוזנו משמוע התורה. גם תפילתו תועבה, המילה תועבה כידוע היא מילה קשה, היא לא מופיעה בהרבה מקומות, היא מופיעה במשקף זכר, משקף בהמה, המילה תועבה. חז"ל לא מצאו מילה יותר עדינה. למה תגיד תועבה? תגיד, אתה יודע מה, לא יודע מה אתה. לא רצוי, לא ראוי, מה זה תועבה? הגזמת, תועבה? כן, זה תועבה. המילה תועבה מורכבת משתי מילים. תועבה. וזה טעות נפוצה, תועה בתף ועין ותועה בתת ועין. זו טעות נפוצה שאנשים חושבים שרק על ידי התפילה הם יתקרבו אל השם. מה זאת אומרת? איפה לימוד תורה? לא מארץ חסיד. אתה מארץ, אתה לא יכול להיות חסיד, אבל אני מתפלל בכוונות. אל תענה. בלי לימוד תורה, בלי לימוד תורה, אין כלום. לא הייתי אומר כלום, כמעט כלום. לימוד תורה, בישיבות החסידיות האמיתיות, לומדים תורה.
זה נכון גם הפוך,
אבל. אני לא מבין אנגלית. פעם הבנתי.
גם בלי תפילה, גם בלי תורה.
בלי תפילה, תורה בלבד, זה סתם דיסק של מחשב. סתם יבש. אוסף אינפורמציה. אדם יכול להישאר במישור הנקרא תורה, ואדם יכול להישאר במישור הנקרא תפילה, והוא בטוח שהוא צדיק. לא, ממש לא. אני לא יוצא נגד שום דבר. למה אתה מעליל עליי לילות? למה אתה מעליל עליי לילות? יש לי שאלה. אני עכשיו שואל שאלה הלכתית. כל אדם מישראל מחויב בלימוד תורה? כן, גמרנו. כל אדם מישראל נפסק להלכה בשכונה ערוך כמה מקומות. כל איש מישראל חייב בלימוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה. בן זקן, בן צעיר, בן בריא, בן חולה. ואפילו מטופל בבני, דיינו יש לו בעיות פרנסה, חייב בלימוד תורה ביום ובלילה.
אני חושב, אפילו עיני המחזר על תנאים.
זה לא כתוב בשכון ערוך, אם אני זוכר נכון. ביורד דעה זה לא כתוב. אם כן, כל אדם מישראל חייב בלימוד תורה. אין לי זמן, אני עסוק. תמצא זמן. מה זאת אומרת? אדם חייב להיכנס לתחנת הדלק הנקראת לימוד תורה. עכשיו כמובן, כשהוא מחליט, כשהוא נכנס לתחנת הדלק, עכשיו שאלה באיזה דלק הוא מתדלק. 95, 96, אולי סולר. מה הוא לומד? אז יש לי עכשיו רק שעה ללמוד. מה אני לומד? דף יומי, שניים מכך התרגום, חוק לישראל, מסילת ישרים, ספר הכוזרי. מה אני לומד? אלה שאלות קשות מאוד. איך אדם בונה את לימוד התורה שלו, אם יש לו זמנים מצומצמים? עוד פעם, אני לא נפתור עכשיו את השאלה הזו, זו שאלה גדולה. מה אדם לומד? הייתי אומר באופן כללי כיוון, לומד עקרונות ולא פרטים. ילמד עקרונות, יגיע לפרטים. ילמד פרטים, לא בטוח שיגיע לעקרונות. נשים חייבות. חייבות ללמוד תורה. חייבות ללמוד תורה. חייבות ללמוד תורה.
כל יום?
לא. כל התורה, לא. לא כל היום ולא כל התורה. לא כל היום ולא כל התורה, אבל הם חייבות ללמוד תורה. אתה גורר אותי לטבלאות. אני לא רוצה טבלאות. או, שוב פעם הגעת לטבלה. בבקשה, מוטי. אל תגלה, כתוב שאסור לגלות מה שאתה אומר. לא, עכשיו יש לי אומר משהו אחר. איפה זה כתוב? חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו אחר. הוא רצה להגיד משהו אחר, שעל הלשון שלי להגיד, אבל אני לא אגיד, כי כתוב שאסור להגיד את זה בפני עמי הארץ. עכשיו, חס ושלום, היושבים פה הם לא עמי ארצות, אבל מי יודע לאן הדברים האלה יגיעו עם עולם אינטרנטי כמו שלנו, כי יש כאן תירוץ לעצלני במאמר הגמרא שמופיע בהערה על השולחן ערוך ביורד דעה. כן, אבל כועסים עליי שאני עושה את זה. אם אתם רוצים, אני מוכן באחת להגיד את זה כשיסתיים השיעור. בלי נדר, תזכירו לי. בבקשה. זה הרמב״ם. מה אנחנו הולכים ללמוד? תיקון מידות. מה זה תיקון מידות? רפואת הנפש. מה זה רפואת הנפש? רבותיי, חוזרים אלינו. מה זה רפואת הנפש? ההרמוניה בין כל הכוחות הטבעיים שהקדוש ברוך הוא שם באדם, צן, מרגיש, מתעורר, מדמה, שכלי. זהו. זה שמונה פרקים.
למה קראת זה מדע מדויק?
כי זה מדע מדויק. זה מדע מדויק, זה מדויק. מה זאת אומרת למה זה מדויק? תגיד לי, אדם, אתה בטח לא למדת ביולוגיה ולא רפואה. אתה יודע שחד ושלום, כשהמבנה הכרומוזומי משתבש בפרט אחד, אתה יודע מה התוצאות. מומים, רק רגע, מומים קשים. מומים קשים, נכון? סך הכל כרומוזום אחד מתוך כמה? 48. 48. אחד! חומוזום אחד מתוך 1 חלקי 48. האדם הזה איבד צורת אדם. זה מדע מדויק. אז אם אתה מבין שהמערכת הפיזיולוגית היא מדע מדויק, אז המערכת השכלית, הרצונית, הדמיונית, החושית, ודאי, זה מדע מדויק. מה זאת אומרת? מה? או, עכשיו שואל מוטי שאלה. אם זה מדע מדויק, והקדוש ברוך הוא מתלבש, הרי הקדוש ברוך הוא לא עומד לי במראה ואומר, אתה רואה איך התלבשתי? קדימה התלבש. או לא, אני לא רואה איך הוא התלבש. תשובה, האם יש מקצוע בתורה שמלמד אותי איך הקדוש ברוך הוא התלבש? כן. המקצוע נקרא בפנימיותו אמונה, בהשתלשלותו מוסר, ובהשתלשלותו האחרונה מצוות. הלכה. אז אנחנו הולכים עכשיו ללמוד אמונה. ומוסר במובן היותר עמוק של המילה מוסר. מסר. זה מה שאמרנו מקודם. יש מכנים משותפים כלליים ויש ייחודיות לכל אחד. לכן 2 קילו ענווה פלוס 3 קילו יראת שמיים זה לא זה. אתה מבין אותי מה אני עונה? בערך. טוב, בבקשה. בערך זה קשור לשיעור, ערך. כן. מידה. כן. מה? זה אנגלית, מה אתה רוצה ממני? אז מה עושים? נא ערוץ מהיר, נא להחזיר את השידור. את השאלות. את האינטרנט. לא מבין בזה, מה אני אעשה? אבי, זה ברור? מה? זה חשוב. מאוד מאוד חשוב. טוב, עכשיו סוף סוף אחרי ההקדמה הקצרה הזאת אפשר להתחיל להיפגש עם הרמב״ם. דע שנפש האדם אחת, איזה יופי. יש לנו כלל במערל. מה הכלל? הכלל במערל שהדומה מוליד דומה. מישהו נפגש עם הכלל הזה במערל? הכלל הזה חוזר הרבה פעמים במערל. דומה מוליד דומה. דיינו, התוצאה תהיה מעין הסיבה. כל סיבה תוציא מכוחה תוצאה דומה לה. דהיינו מילים פשוטות, התרנגולת תוציא מתוכה אפרוח תרנגול או תרנגולית. התרנגולת לא תוציא כבש, גם לא פרה. דומה מולי דומה. עכשיו אם זה נכון במערכת הפיזיולוגית, וזה ברור נכון, ודאי זה נכון במערכת הרוחנית, שהרבה יותר עמוקה במערכת הפיזיולוגית. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא אחד, ממילא ברור שכל מה שישתלשל ממנו הוא אחד. אני רואה המון פרטים, רואה המון חלקים. למשל, רואה באדם, זן מרגיש מדמה מתעורר שכלי. נכון, אומר הרמב"ם, משפט פתיחה. דע שנפש האדם אחת. היות והמקור הוא אחד, התוצאה היא אחת. לכן למרות שאתה אומר לעצמך, וכאן עכשיו הגענו לפרטים קצת יותר מהסימן, לכאן נחפנו, עכשיו ממש החיים שלנו. אתה אומר לעצמך, מה קשור מה שאני אוכל למה שאני מדמיין? מה קשור מה שאני לומד למה שאני רוצה? מה קשור? מה הקשר בין מה שהעיניים שלי רואות, לבין אם אני אוכל בריא, לבין אם הדמיונות שלי הם נורמליים, והרצונות שלי הם פרופורציונים, והשכל שלי הם... מבין ומתחכם ומתחכם במובן החיובי, מחכים. מה הקשר? לכאורה אין שום קשר, אין שום קשר בין השכל לבין הדמיון, בין הרצון לבין החושים. אין שום קשר. אני הולך לרופא כשיש לי מחלה בגוף, הרופא צריך לפתור לי את הבעיה בגוף. אז למה כשאני הולך לרופא המשלים, הוא ישאל אותי, איזה צבע אתה אוהב? האם אתה חולם? ישאל אותי רקע היסטורי ואני אשלם על זה פשנה מפגישה רגילה והוא בכלל לא טיפל בי. תשובה, דע שנפש האדם אחת היא. דענו כל הרפואה נקראת היום אלטרנטיבית או מילה יותר נכונה משלימה, היא בעצם כבר כתובה ברמב"ם והמשפט הראשון בשמונה פרקים. נפש האדם אחת, היות והמקור הוא אחד, ממילא גם אנחנו אחד. איי, אנחנו מתפרטים, אנחנו מתפרטים, זה 5 חילוקים, זה 5 חלוקות. זה 5 צדדים, אבל של אותו אחד. אז אדם לא יכול להגיד, אני אכוון את השכל שלי, ואת הרצונות שלי, אני לא אכוון על פי השכל הזה. אני אבוא למכון מאיר, אלמד כל מיני תובנות, אבל סוף סוף, תכלס, כשאני אצטרך להיפגש עם החיים, אז הרצונות שלי הוא רצונות אחרים. למדתי שעם ישראל זה חשוב, ארץ ישראל זה חשוב, גאולת העולם זה חשוב, להיות שליחי ציבור זה חשוב, להיות אנשים כלליים זה חשוב. איזה יופי. כשאני אצא לחיים, אני סתם יהיה אגואית שמה שמעניין אותו זה הפרנסה שלו. לא. נפש האדם אחת. אני לא יכול לחיות בפיצול אישיות. ולכן אדם בריא זה אדם שכל חמשת החלקים של הנפש יוצאים מאותה נקודה, כל אחד מתגלה לפי ערכו, וכולם בונים את ההרמוניה בפרופורציות הנכונות. לכן דע שנפש האדם אחת זה עניין עקרוני מאוד. היות והבורא הוא אחד, מה שהוציא ממנו הוא אחד. הדומה מולי דומה. אז אם הקדוש ברוך הוא אחד, כל מה שהוציא הוא אחד. איי, אנחנו רואים אצלנו כוחות מחולקים, זה אחד. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זה יסוד גדול. לכן אנחנו לא יכולים לחיות בפיצול אישיות. אני לא יכול להגיד אני אוכל לא בריא, אבל אני לומד. כמו שאני יכול להגיד, אני מדמיין לא נכון, אבל הרצונות שלי הוא נכונים. או, החושים שלי לא מסודרים נכון, אבל אני אלך לאוניברסיטה, אלמד חוכמה. לא, אם אני פגוע בדבר אחד, יש לזה הקרנה והשפעה על כל החלקים. כי נפש האדם היא אחת, ויש קשר בין החלקים, כי המקור של כולם זה אחד. דע שנפש האדם אחת. איי, ויש לה פעולות רבות חלוקות. פעולות זה כבר התוצאות, הביטויים. מה שקראנו מקודם, הלבושים, בסדר. אבל נפש האדם בעצמה היא אחת. לכן סיכום, באנו למכון מאיר, לא ללמוד חוכמה. דהיינו, להוציא מהכוח לפועל את הרובד השכלי. את הנפש, את הצד השכלי. ולא באנו למכון מאיר כדי לכוון את החושים. בלבד. ולא באנו רק כדי לפתור את בעיות החלומות הרעים שלנו בלילה. ולא באנו רק כדי לסדר את הרצון. באנו לבנות את כל ההרמוניה שנקראת אדם בצורה מסודרת. נימן זה ישפיע על הכל. זה ישפיע על המערכת הפיזיולוגית שלי, האם אני אדם בריא, האם אני ישן נכון, אוכל נכון, וכולי זה הדרך. האם אני אהיה אדם שהרצונות שלו מכוונים כמו מכונים, הדמיונות שלו מכוונים, השכל מכוון, והחושים. אדם יכול לומר, אני שומע לשון הרע, ולומד פיזיקה. מה זה קשור אחד לשני? לא קשור בכלל. מה יגיד לו הרמב״ם? כבודו יתבלבל. הדומה מולי דומה. שמעת לשון הרע? זה פגע לך בהבנת הפיזיקה שלך. אז כנראה שאם לא היית שומע לשון הרע, היית מגיע להישגים הרבה יותר עליונים. והרבה יותר מדויקים. מי שאמר פה שזה אורות התשובה פרק א', מי אמר את זה? אתה אמרת מוטי? ניר אמר את זה?
יהודה,
אורות התשובה פרק א', זה קשור לזה. עכשיו הגענו לשם. זה קשור מאוד לזה. זה בדיוק. יפה, לכן אם אריסטו היה אדם מוסרי, היה מגיע לרעיונות יותר גדולים. בדיוק. הוא אמר, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק המחלוקת בין הרמב״ם לאריסטו. אריסטו חי בפיצול אישיות, והרמב״ם חי, נפש האדם אחת. בדיוק זה העיקרון, ההבדל העקרוני בין אריסטו לבין הרמב״ם. או בין התרבות המערבית לבין התורה. או בין האוניברסיטה לבין בית המדרש. זה בדיוק קו פרשת המים. בדיוק.
אין דבר כזה,
גאונים מושחתים? אין דבר כזה. כי אם הם מושחתים, הם לא גאונים. כי אם היו מוסריים, הם היו גאונים באמת.
אבל לכאורה, כאילו,
השכל היה
צריך להשפיע על אריסטו,
אבל נשאר כוחות הנפש, כי אחת. היה, השפיע ברמה מסוימת. תתאר לעצמך מהאריסטו בלי שכל. תתאר לך שהיה רק תאוות.
וואי וואי וואי.
תתאר לך שהיה רק חושים, אריסטו. קטסטרופה, חורמה.
אבל גאונות זה לא, לפי מה שאמרתי, זה לא אוסף ידיעות. גאונות זה גם, מה שאמר, זה גם הקטע של
גם ההבנה השכלית, אולי נמשיך את הפעם הבאה. גם ההבנה השכלית היא תוצאה של העמדה המוסרית. אתם רוצים שאני אקרא את זה מפורש ונעצור בזה, בבקשה?
אבל אנחנו לא יכולים
להסיק להכיר את
זה, לאן הולך זה שבן אדם הוא פרעות
פרעות התורן. אנחנו לא רואים את החץ, אבל אנחנו יודעים שזה ככה. תסתכלו אורות התורה, פרק... יש אורות התורה?
רגע, זה רב, זה תיקון אורות הנפש, משהו בזכות הבחירה. בסופו של דבר אני יכול להיות פה רוצה מתוקן, אבל לבחור בדיוק בנוגד לזה.
זה אפשרי. נכון. נכון. זה בדיוק מה שקרה לקין. קין הביא קורבן, אבל הוא היה מושחת. אז המעשה החיצוני לא העיד על הערך הפנימי שלו.
אם אני אגיד, אם הבן אדם מתוקן...
לא, אם אדם הוא מתוקן, אז הבחירה שלו תופיע באופן לא... בדיוק, זה הנורמלי שלו. ולכן הקדוש ברוך הוא תמיד משאיר איזשהו נתח שנהיה במאבק, שלא נהיה אוטומטים. טוב, זה כבר זווית אחרת קצת. טוב רבותיי, תודה רבה, התחלנו 8 פרקים היום, נמשיך בעזרת השם, שבוע.